הכרת הטוב זה יסוד מוסד בתורה, ביהדות. חז"ל מדברים על זה, ספרי המוסר העריכו בזה. הרב דסלר, שיש לו מערכה שלמה על העולם שמחולק לנותנים ולמקבלים ועל כוח הנתינה, אומר דבר מעניין. הוא אומר שיסוד של הכרת הטוב נובע מיכולת הנתינה, וכפויי טובה זה אלה שיש להם רק הרצון והיכולת לקבל והם לא מסוגלים או לא רוצים לתת. כי הכרת הטוב מחייבת אותך לראות שיש מישהו שעשה לך ואתה צריך לגמול לו לפחות בתודה, אבל אם תוכל לתת לו ולהשיב לו כגמולו. מי שחסר לו או כוח הנתינה שלו הוא בנוי להיות מקבל ולא לנותן, הוא לא רוצה להיות חייב, לא רוצה להרגיש חיה, ולכן הוא כופר בטובה, הוא כפוי טובה. הכרת הטוב, המכירים בטוב, זה אלה שבנויים עם הרצון, המסוגלות וההבנה שצריך לא רק לקבל אלא לתת. הכרת הטוב מחולקת לשניים, זה משמעות כפולה. קודם כל אנחנו צריכים להכיר את הטוב, לזהות מה טוב בזה. לפעמים את הטוב הכולל, וכשאפשר לרדת לפרטי הטוב הזה. מה טוב במה שיש לי, מה טוב במה שקיבלתי, מה טוב במה שנתנו לי. נקודה נוספת זה להכיר מי הוא זה שנתן לך את הטוב הזה? למי אתה חייב תודה? לפעמים זה מישהו מסוים, לפעמים זה אנשים רבים, אבל תמיד תמיד בהכרת הטוב זה יחזור לריבונו של עולם. משל למה הדבר דומה? לאדם. יש פה בחורים שנמצאים בגיל המתאים, יש פה זוגות ברוך השם, משפחות שכבר עברו את התהליך הזה, הציעו לו שידוך, וברוך השם השידוך עלה היטב. האדם שמח, זכה בבצור, אז הוא חייב הכרת הטוב. קודם כל הוא צריך להכיר שהוא זכה בטוב, שהבחורה שהוא קיבל היא טובה, להכיר את מעלותיה. אחרי שהוא מכיר את הטוב, צריך, כיוון שאנחנו נמצאים בישיבה, גם היא צריכה להכיר את מעלותיו, אבל זה בשיחה לבנות. אבל אחרי זה הוא צריך להגיד למי אני חייב את הטוב הזה, לשלחן, לבחורה בעצמה, או יותר מזה להורים שלה שהסכימו לתת את הבת שלהם לך, ואתה יודע כמה חסרונות יש לך, ואולי היו יכולים למצוא מישהו טוב ממך. ואחרי שאתה מתחיל לזהות את כל אלה שעשו לך טוב והביאו לך עד הלום, אז הטובה הגדולה והמרכזית היא לריבונו של עולם, להודות להשם. אז הכרת הטוב היא כפולה, להכיר מה הטוב שקיבלת, ואחרי זה מי נתן לך את הטוב, למי אתה חייב את התודה. אם חסר אחד מהפרטים האלה, לא תהיה הכרת הטוב שלמה. יום העצמאות הוא יום של הכרת הטוב, והכרת הטוב שתגיע לריבונו של עולם. וגם כאן אנחנו חייבים לחלק את זה לשניים, לגלות ולהכיר מה הטוב הגדול שזכינו לו, ואחריו לראות מי הוא זה שנתן לנו את הטוב המופלא הזה. הטוב הגדול הוא שעם ישראל חוזר לארץ ישראל וזוכה להקים כאן מדינה. אם ניכנס לכמה פרטים בגדול ממש, הטוב של קיבוץ גלויות, כבר כמה שנים רוב עם ישראל, רוב היהודים בעולם נמצאים בארץ ישראל. שפע ורווחה כלכלית, ארץ ישראל פורחת ונבנית, ברוך השם זוכים לביטחון, צבא חזק, ניצחונות על האויבים, כמה וכמה מלחמות מאז שקמה מדינת ישראל, וכמה ניצחונות, גדולה נקמה, דם יהודים אינו הפקר. מספיק לראות מה קורה מסביבנו. אם העולם, מה שהערבים עושים אחד לשני, החבר'ה האלה של דאש, אייסיס, החבר'ה האלה, מה שהם עושים אחד לשני, לתאר מה הם היו עושים לנו, מה הם היו רוצים לעשות לנו, מה המשמעות לזה שיודעים שעם ישראל נלחם. עולם התורה, היום עולם התורה שבארץ ישראל הוא גדול ביותר. נראה לי שגם בזמן התנאים, בזמנים הכי פורחים של בית שני, לא היה כזאת כמות עצומה של לומדי תורה, של אנשים שיושבים ועוסקים בתורה. עולם התורה פורח. מה שהיה בזמנו חלום, שהרב מפונביץ' הקים את פונביץ' עוד בסוף המלחמה, שהסתכלו עליו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני רוצה, זה היה החלום הגדול שלו, להחזיר את הישיבות שהיו בליטה. היום זה החלום הכי קטן מדובר חזון שגדל פי אלף, אם לא יותר. עולם התורה פורח. גאווה יהודית, שהיא גאווה מותרת, אחרי אלפי שנות השפלה. זה הטוב. והכרת הטוב זה לדעת שמעט השם כל זאת. קדוש ברוך הוא זה שנתן לנו את הטוב. יש פרשה שלמה בתורה שהיא פרשה של הכרת הטוב, פרשת ביקורים. ושם האדם מביא ביקורים ומפרט ומודה, הגעתי היום להשם אלוקיך שאיני כפוי טובה. אבל הפרשה הזאת מלמדת אותנו דבר נוסף בהכרת הטוב, שוודאי נוגעת לדברים שנוגעים לכלל ישראל. הכרת הטוב מתעצמת פי כמה וכמה כשמתייחסים ורואים את הטוב הזה במבט היסטורי. אדם מביא ביקורים והוא מתחיל בארמי עובד אבי. רק עכשיו, לפני שבועיים, דיברנו על זה בהגדה של פסח. כי ודאי שאדם צריך להודות שהייתה לו שנה טובה וחקלאות ויש לו פירות להביא, אבל זה כאין וכאפס כשהוא מרומה זאת, כשהוא מתייחס מה עברתי, מה עם ישראל עבר. ארמי עובד אבי, והיא שעמדה לאבותינו, לא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. כשרואים את הטוב שיש לי מול מה שהיה אמור להיות על פי הטבע, במבט היסטורי ההודעה גדולה פי כמה וכמה. וכשאנחנו מדברים, כשציירנו עכשיו ופירטנו את כל הטוב שיש לנו פה בארץ ישראל, כשרואים את זה במבט היסטורי של 2,000 שנה, של 3,000 שנה, או אולי העצמה הרבה יותר חזקה אם מסתכלים במבט היסטורי של 70 שנה, עוד לא קבעו היהודים השניים של אושוויץ. יהודי אפילו לא היה אפר, ופתאום זוכים למה שעם ישראל לא זכה מאז ומעולם. ההודעה הולכת ומתעצמת. כל הטוב הזה הקדוש ברוך הוא הוא זה שמסתתר מאחורי הטוב. כמעט אי אפשר להגיד מסתתר, זה לפתוח את העיניים ולראות. אם הגלות נמשלה לחושך, ללילה, וגלות היא הסתר פנים, ושוב, לא היה אולי בתקופות עם ישראל הסתר פנים, כמו שהיה בזמן השואה, וככה מתייחסים לזה כהסתרת פנים, הרי שמה שאנחנו עוברים כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, יש לנו הארת פנים. סוף סוף הקדוש ברוך הוא מאיר פניו אלינו, מחייך אלינו אחרי שנים רבות. התנערנו מאפר, התנערי מאפר קומי, התנערנו מאפר, אולי אפשר להשתמש בביטוי התנערנו מאפר, התנערנו מאפר ולבשנו בגדי מלוכה, בגדי מלכות. ואז עוצרים ואומרים, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, ולכן זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כנגד מכירי הטוב, יש לצערנו כפויי טובה. כפויי הטובה יכולים להתחלק לכמה סוגים וגוונים. יש כפויי טובה שבעצם מכחישים את הטוב. סליחה, מה טוב פה? מה קורה פה? נו, אז מה אתה עושה עניין בזה? יש מדינה, גם לבלגיה יש מדינה. כן? יש צבא, גם להם יש צבא. מה? יהודים גרים פה? יהודים גרים גם במקומות אחרים. כן? מה אתה עושה עניין? מה קורה פה בכלל? מה הרעש הגדול? מה הביג דיל? מה? נו, מדינה. לחילופין, יש כאלה שבשבילהם להגיד תודה, הם אומרים אני מוכן להגיד תודה, אבל תודה, תשמע, זה לא שלם, אתה לא מרגיש שיש פה כמה וכמה בעיות חסרונות. הם מוכנים להגיד תודה רק אם זה פרפקט. הם טיפוסים שבשבילהם שואפים לשלימות, אז גם תודה הם לא אומרים, רק אם זה 100%. אם יש איזשהו חיסרון, זה לא זמן עוד להגיד תודה. אנחנו כולנו יודעים שעם כל הדבר הטוב שיש כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, יש לנו עוד דרך ארוכה, אז אולי זה עוד לא הזמן להגיד תודה. אפשר להמשיל את זה משל לאדם שעבד ביער וטעה וחלה והיה בסכנת מוות, ואז בא מישהו והציל אותו, הכניס אותו לביתו, ריפא אותו, הלביש אותו, הכיל אותו, ואז שלח אותו לביתו. ודאי, מה, אנחנו מצפים להכרת הטוב? אבל הוא, יש לו תלונות, יש לו טענות. הוא אומר, הוא נתן לי מיטה, אבל המיטה שהוא נתן לי, שם הקפיצים קצת חרקו, זה לא היה מיטה, לא המזרונים שאני רגיל אליהם בבית. והבגדים שהוא הלביש אותי, זה לא היה בגדים שהם רוצים את זה מהארון, לא קנה לי בגדים, זה, אני לובש מספר 42, הוא נתן לי 38, כן, לא התאים לי, כן, ובכלל ככה שולח אותי הביתה, כן, הייתי צריך ללכת לאגד דרך תל אביב, לנסוע עד שהגעתי, אל תשאלו מה עבר עליי, הרי היה יכול לקחת אותי מכונית, יש לו בבית מכונית, היה לוקח אותי, לא, זה, לא מגיע תודה רבה. יש אנשים שככה מתייחסים למה שקורה פה בארץ. אנחנו מוכנים להגיד תודה, אבל בוא נראה שהעסק שלם, שהכל פה כבר הולך בסדר, בסדר, מושלם. יש כאלה שקשה להם להכיר בטובה, כי כמו שאמרנו, צריכים להכיר מי בעל הטובה. מי אומר שהקדוש ברוך הוא קשור לזה? מי אומר? יש מהצד כאלה שלא מאמינים, אבל מהצד השני יש כאלה ששואלים את השאלה הזאת כי הם סופר מאמינים. הם חושבים שהם יכולים לייעץ לריבונו של עולם וזה לא מסתדר להם. ניקח את שני הדברים. יש אנשים שיכולים לראות את כל מה שקורה פה במדינת ישראל, ולהגיד זה לא הקדוש ברוך הוא. שוב משל, זה סיפור מפורסם, על אדם שטבע בים, ואז הוא צועק לריבונו של עולם, ריבונו של עולם תציל אותי, אני טובע. ואיך שהוא גומר את הצעקה הזאת, פתאום מופיע שם, מגיע איזשהו קרש גדול וצף, מין רפסודה כזאת, שהוא יכול לטפס ולעלות עליה. אבל הוא אומר, רגע, ריבונו של עולם, אני רציתי שתציל אותי. אז הוא לא עולה על הקרש הזה. ואז הוא צועק, ריבונו של עולם, תציל אותי, והוא רואה חגורת הצלה צפה לידו, צריך רק ללבוש אותה. אבל הוא אומר, ריבונו של עולם, ביקשתי שתציל אותי. אז הוא לא לובש את חגורת הצלה. בא סירת הצלה, הוא לא עולה עליה, כי איפה ריבונו של עולם? ריבונו של עולם שלח לו הליקופטר, משהו כזה משמיים. לא, ריבונו של עולם, תציל אותי. כמובן, הבן אדם טבע, הגיע לשמיים, צועק, אומר, ריבונו של עולם, ביקשתי שתציל אותי, כל כך התפללתי מכל הלב, למה לא הצלת אותי? אומר, ריבונו של עולם, אני לא מבין. שלחתי לך קרש, שלחתי לך חגורת הצלה, שלחתי לך ספינה, שלחתי לך אפילו הליקופטר, הייתי בכל אחד מהדברים האלה. אתה אומר שלא הצלתי אותך? יש אנשים שיכולים לראות את הכל וכל מה שקורה, אבל ריבונו של עולם לא נמצא בסיפור. איפה ריבונו של עולם פה בסיפור? אני מוכנים להגיד תודה לריבונו של עולם, אבל זה לא ריבונו של עולם. ויש אנשים שיש להם אמונה כזאת, שכיוון שיש להם שאלות ולפי סדר ההבנה שלהם איך ריבונו של עולם צריך להתנהג בעולם, אז הם אומרים ריבונו של עולם זה לא הוא, כי זה לא יכול להיות שריבונו של עולם יסתדר. מה, זה יבוא דרך אלה, דרך הרשעים, דרך הציונים, דרך הקיבוצניקים האלה? יש ספר חובה, ספר קשה, שמבינים את ההיסטוריה, אבל ספר מדהים, הם הבנים שמחה, הם הבנים שמחה של הרב טייכטל. הרב טייכטל היה יהודי, תלמיד חכם עצום, אתה רואה בספרים שהוא כתב בזמן השואה, שלא לפניו ספרים מהזיכרון, תלמיד חכם עצום, שהתחנך בישיבות בהונגריה, היה מקורב לרבים החסידים שהיו בהונגריה בעיקר, מתנגדים גדולים מאוד לציונות, סאטמר, מונקאץ' ועוד. והוא הלך בשיטה הזאת. כשהתחיל השואה בשנים הראשונות, הוא התחיל לשאול, רגע, מה קורה פה? ניסה להבין ולראות איך זה עם ישראל נרדף. הוא הגיע למסקנה שהמאיסה בארץ ישראל היא שורש הכל, וניסה להתחיל ולהכניס אנשים, להכניס את העניין של ארץ ישראל. הוא מספר, ראיתי את זה השבוע, בשנת תש"ג, אתם יודעים מה זה תש"ג? תש"ג זה 1943. בהונגריה הוא מנסה בבית הכנסת לדבר ולתת שיעורים ושיחות למען ארץ ישראל. הגבאי שמע שהוא רוצה לדרוש, עשה איזה שהם טריקים ומשהו כדי שהוא לא יוכל לדבר. לא רצו שהוא ידבר. אמרו לו, את מוכנים שתדבר, אבל בגלל שאתה לא מדבר על ארץ ישראל. אל תדבר על ארץ ישראל. לדבר על ארץ ישראל זה כפירה. הוא ניסה לדבר עם רבנים שם, לא נתנו לו לדבר. הדבר המזעזע שראיתי, בשנת תש"ג, פגישה שלו עם אחד הרבים, בהונגריה, אומר לו הרב, אתה יודע למה הגרמנים לא הגיעו להונגריה ולא יגיעו להונגריה? כי אנחנו כאן בהונגריה המתנגדים הכי גדולים לציונות ולארץ ישראל, וזה הזכות שעומדת לנו. המשפט הזה נאמר בתש"ג, סוף שנת תש"ג, יכול להיות שכבר היה 1944. לא עברה חצי שנה ויהדות הונגריה כולה, תוך פחות משנה מיליון יהודי הונגריה הובלו לאושוויץ. אמא שלי שהייתה באושוויץ, תחיית 120, הם כאילו היו אלה שקלטו את הקרונות שהגיעו, מהונגריה. עכשיו אני לא עושה חשבונות של ריבונות של עולם, אבל אני אומר הפוך. יהודי יכול, מה היה היה? הם הבינו שריבונו של עולם לא יכול להביא את הגאולה על ידי ציונות, וזה הזכות שעומדת להם. ופתאום ריבונו של עולם, וכל מה שנעשה פה זה פסק של ריבונו של עולם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי. קדוש ברוך הוא מנהל לשמחתנו את העולם אחרת ממה שאנחנו היינו מנהלים. לא תמיד אנחנו מבינים ולא תמיד זה קל לנו. הרב טייכטל בעצמו שם בהם הבנים סמיכה מציין את הפלא הגדול, וצריכים לתת על זה שיעורים גדולים, שמלכות בית דוד נעשתה בצורה הכי לא צפויה. שאם היית שואל את כל הרבנים, או היית שואל את היהודי הכי פשוט איך להביא את משיח בן דוד, הוא היה נותן את כל העצות לריבונו של עולם, רק לא בדרך שריבונו של עולם עשה אותה. תשימו לב, אני רק מציין מעט. רות, רות המואביה, היא אמא של מלכות. צריך להביא גויה שם, ועוד ממואב, מי זה מואב? בנות לוט. ואחר כך פרץ שיוצא מתמר עם הסיפור של יהודה ותמר, ואחר כך בועז ורות ובת שבע. רבותיי, פעם זכיתי לקבל הזמנה לחתונה של בת של אחד מגדולי הרבים, דור שביעי לבעל שם טוב או למגיד ממזריץ' או משהו כזה, וכתוב שם על הייחוס הגדול, בת של רבנים הקדושים, וגם החלה הקטן, החתן כזה, וגם הקלה כזאת, הייחוס הוא זרם של קדושי, והלמעלה מופיע עד איפה הם מגיעים למעלה. אז רבינו של עולם, את המשיח אתה לא יכול להביא מבנם של רבס ובת של רבא עם כל שלשלת הייחוסי? ככה אנחנו, עכשיו אני לא אומר את זה, רב טייכטל באמצע שנות השואה, כשהוא צריך להתעמת עם השאלה, באמת ריבונו של עולם, אתה רוצה להושיע את ישראל, אז דרך הציונים, דרך אלה שזורקים את כל התורה שלהם לפני שהם הגיעו פה לארץ ישראל? אז יש לנו שאלות על ריבונו של עולם, ואולי ריבונו של עולם אומר לנו, מה אתם רוצים? אני הצעתי לכם, הייתה לכם אפשרות, למה אתם לא לקחתם ולמה אתם לא הרמתם את הדגל? לא יודע. אבל ברור, אומר הרב טייכטל, שלא מחשבותיי מחשבותיכם, אבל יש כאלה, ואני חוזר לנקודה, קשה להם להכיר בטוב, כי הם החליטו לריבונו של עולם איך ריבונו של עולם צריך להביא את הגאולה, וכיוון שזה לא מסתדר להם, אז הם כופרים בטוב. ושוב, כשאנחנו עומדים מול התופעה הזאת, אנחנו צריכים להגיד, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, מעשו הבונים מכל הסוגים, מעת השם הייתה זאת היא נפלט בעינינו. אנחנו לא מבינים, אבל כיוון שאנחנו רואים, לפחות נודה, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. והנה חז"ל מלמדים אותנו על עוד סוג של כפויי טובה. מדרש מעניין מאוד. המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, מי ייתן והיה לבבם זה, אחרי מעמד הר סיני, להירא אותי ולשמור מצוותיי כל הימים. מי ייתן והיה לבבם? בני ישראל היו במדרגה גבוהה. בני ישראל שמעו את זה ושתקו. אמר להם משה רבינו, אתם כפויי טובה, בני כפויי טובה. איפה יש פה כפיות טובה? אומר להם הקדוש ברוך, אומר להם משה, כשהקדוש ברוך הוא אומר מי ייתן והיה לבבם זה, הייתם צריכים להגיד, ריבונו של עולם, הכל בידך, תן אתה. ולא אמרתם, אתם כפויי טובה. מה זה קשור לכפוי טובה? יש כאן דבר עמוק. זה עוד סוג של כפוי טובה. כפוי טובה זה מי שלא מבין את ההזדמנות הגדולה, את הטובה שיש לו ביד, ומה הוא יכול לעשות אותה. לא לנצל את הטובה הגדולה. משל למה הדבר דומה? למי שקיבל F-16, יש לו F-16, קיבל מתנה, אבל הוא לוקח את ה-F-16 ונוסע איתו למכולת, לוקח, עולה גם, אפשר לנסוע כמה שמגיעים למסלול, לוקח, נוסע איתו למכולת. קיבלת מתנה רולס רויס, יש מכונית שלו, קיבלת מתנה רולס רויס, ומה שאתה עושה איתה, זה שאתה נכנס פעם פעמיים ביום לפנים, יושב על ריפוד האור ופותח את הרדיו ושומע, יש לזה רדיו תחום שם, אתה שומע את הרדיו. ריבונו של עולם, נתנו לך דברים עוצמתיים כאלה, וזה מה שאתה עושה איתם? אתה כפוי טובה, אתה לא מבין מה קיבלת ליד. זה עומק המדרש. כפויי טובה, בני כפויי טובה. ריבונו של עולם נתן לנו מתנה אדירה, דיברנו על זה. אנחנו קיבלנו מתנה עצומה. פה הדרישה אלינו, אסור לנו להיות כפויי טובה, ולא לנצל את המתנה הנפלאה הזאת ולהעביר אותה לריק. לא לנצל את העוצמה. ופה אנחנו נדרשים יותר מכולם אולי. קיבלנו הזדמנות של 2,000 שנה, בוא לא נאבד אותה. אבל הציבור שלנו, עוד בעקבות מה שאמר הרב גנץ, כמה אנשים יש שחוגגים יום העצמאות כמו שאנחנו חוגגים? כמה אנשים מבינים מצד אחד להודות ולהלל להשם, להודות על המתנה שקיבלנו, אבל לקשר את זה לריבונו של עולם ולהבין שיש לנו תפקיד לחבר את עץ יהודה עם עץ יוסף, לחבר את הכוח הגשמי עם הכוח הרוחני? כמה כאלה יש? וכיוון שאנחנו מבינים את העוצמה הזאת, זה מוטל עלינו. אם לא נעשה את זה, גם אנחנו נהיה כפויי טובה. אני אסיים. יש מנהג ידוע שיהודי שיש לו יום הולדת, ביום של היום הולדת שלו, בשנה, איזה יום הולדת שיש לו, הוא אומר את פרק התהילים שמקביל לאותה שנה שהוא יום ההולדת שלו. זה מנהג. יש כאלה שלוקחים את הפרק של אחרי זה. אנחנו ב-67 שנה למדינת ישראל. 67. הפרק בתהילים הוא פרק סמך זין, פרק נפלא מאוד. הפרק הוא פרק מפורסם מאוד, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. קודם כל אני רוצה לומר, אצל המקובלים, הפרק הזה הוא פרק שיש בו סודות גדולים, יש בתי כנסת שיש בשיביתי השם לנגדי תמיד, את הפרק הזה, כי הפרק הזה מחולק לשישה פסוקים קצרים, ופרק אחד, פסוק אחד, האמצעי, הוא פרק ארוך יותר, פסוק ארוך יותר, ואז בונים ממנו מנורה. הזוהר בפרשת יתרו אומר שכל הפסוקים, כל פסוק ופסוק, זה שיר אחר שאומר את הבריאה, מתחיל במלאכים, כינורו של דוד, דוד המלך, העולם אומר מחצות הלילה עד שהעולם יתעורר. פרק יסודי וחשוב מאוד. נקרא אותו ונעמוד על נקודה אחת או שתי נקודות שאנחנו לוקחים ביום הולדת הזה שלנו. למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. אין פה רק בקשה, אלא יש פה גם ציון עובדה. אנחנו מבקשים ומאמינים, יכוננו ויברכנו, ישלח לנו ברכה, יאר פניו, הארת הפנים. ריבונו של עולם, אין לנו אלא אור פניך, אור הפנים, הארת הפנים, ההפך מהסתר פנים, נמצא כאן. ו והדבר הגדול הוא שלא רק אנחנו רואים את זה, אלא העולם כולו, בעל כורחו, קידוש השם שנעשה בעולם בין הגויים, שרואים מה שקורה היום עם עם ישראל בארץ ישראל, לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, יודוך עמים כולם, יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ תנחם סלע. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו. יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי הארץ. זכינו לארץ נתנה יבולה. זכינו לברכת אלוקים בכל הרמות והמישורים. הגויים יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי הארץ. ואם אנחנו נעשה את חלק שלנו, נכיר תודה עם כל המשמעויות שדיברנו עליהן של הכרת הטוב, ננצל וגם נבין תפקידנו בהכרת הטוב, נגיע שהפרק הזה יתממש בעינינו בשלימותו, והתחלת בגאולה תהפך להיות גאולה שלמה במהרה בימינו.